שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת בעלותך תפשין פי א', וידבר השם אל משה אמור אל אהרון בעלותך את הנרות. וידבר זה לשון קשה, אמור זה לשון רכה, אז לכאורה יש כאן סתירה. מצד אחד הוא אומר וידבר, מצד שני הוא אומר אמור. אז צריך להסביר את זה, והרב ראובן אלבז שליטה מסביר כך: השם אמר לאהרון, אתה צריך להדליק את הנרות, את הנשמות של כלל ישראל. וזו לא עבודה פשוטה, זו עבודה קשה מאוד. אבל כמובן, איך עושים את זה? אמור, תעשה את זה בלשון רכה, תעשה את זה בלשון מפויסת, וכך תצליח להדליק את נשמות עם ישראל. כך מסביר הרב ראובן אלבז. ואנחנו ממשיכים הלאה. רש"י אומר, מדוע נסמכה פרשת המנורה לפרשת הקרבת הנשיאים, שזה סוף הפרשה שעברה, פרשת נשא. אומר רש"י, לפי שכשראה אהרון שכל הנשיאים הקריבו קורבנות והוא לא היה בתוכם, לא הוא ולא שבטו, חלשה דעתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, שלך גדולה משלהם, שאתה מעלה ומדליק את הנרות. כידוע הרמב"ן שואל מה הנחמה בזה, ועונה הרמב"ן שהנחמה היא בזה שהנרות זה לא רק בזמן שבית המקדש קיים, אלא אנחנו מדליקים נרות בחנוכה בזכות הכהנים שעשו את נס חנוכה. יוצא ששלך גדולה משלהם זה לדורי דורות, זה לא רק בזמן בית המקדש, וזו הנחמה לאהרון הכהן. השאלה היא, מדוע באמת אהרון לא הקריב עם הנשיאים? הלא כל מה שהנשיאים הקריבו זה הכל היה נדבה, זה לא היה חובה. עלה בדעתם הרעיון להקריב, הם באו באלף ניסן, כשפתחו את בית המקדש, כשפתחו את המשכן, הם באו ואמרו, אנחנו רוצים להקריב, והשם אמר למשה רבינו שיקבל מהם. אז למה אהרון לא התנדב יחד איתם? זה לא שהשם אמר, אתה תיקח ממנו, תיקח ממנו. מי שבא, השם הסכים. דרך אגב, מי שמהמבוגרים בין המאזינים, אז זוכר שכשאנחנו היינו ילדים, היה דבר כזה שנקרא קני סוכר. היו מוכרים בשוק קני סוכר, זה היה כמו קיינס של סוכות, רק בצבע סגול. היו מקלפים את הקליפה העבה של זה, ואת זה היה בפנים סיבים כאלה עם טעם של סוכר. היו מוצצים, מוצצים, לועסים, עד שזה נגמר הטעם, ואז זורקים את הסיבים לפח. היה פעם מישהו שאכל מרוב התלהבות גם את הסיבים עצמם? והתשובה היא כן, הקדוש ברוך הוא. איפה זה כתוב? בשיר השירים פרק ה' פסוק א', אומר הפסוק, אכלתי יערי עם דבשי. אומר רש"י, מה זה יערי עם דבשי? יש קני סוכר, מוצצים את הסוכר וזורקים את הסיבים. אומר הקדוש ברוך הוא, בחנוכת המשכן הנשיאים הביאו קורבנות, והקורבנות חלקם היו לא חוקיים. למשל, כל אחד הביא קטורת. קטורת זה קורבן ציבור. אדם יחיד לא יכול להביא קטורת, אין דבר כזה. קטורת נדבה? אין דבר כזה. ועוד הקריבו את זה על המזבח החיצון. קטורת רגילה מקריבים במזבח הפנימי. חטאת, כל נשיא הביא חטאת נדבה. אין דבר כזה חטאת נדבה. חטאת מביאים רק על עבירה, והנשיאים הביאו חטאת נדבה. אז איך הקדוש ברוך הוא קיבל את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, כל כך התלהבתי שאכלתי את יערי עם דבשי. אכלתי גם את הסיבים יחד עם הסוכר, מרוב שאהבתי אתכם. אז נחזור לענייננו. אהרון חלשה דעתו שהוא לא יקריב יחד עם הנשיאים. מי מנע ממנו להקריב? אמר לי הרב שלום רוטלוי דבר נפלא ביותר. כתוב בשח על התורה, שח על התורה זה שפתי כהן, הוא היה מגורי הארי הקדוש, והוא כתב ספר על התורה, וכך הוא כותב בתחילת פרשת קורח. קורח היה עשיר, אבל מאיפה היה לו הכסף? אומר השח, ואיך נגלה לו לקורח המטמון? שמעתי שכשאמר הקדוש ברוך הוא למשה דברנה באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב, זה לא נאמר אלא לישראל. למה? שעם ישראל עבדו קשה בפרך, מגיע להם תמורה. אמר הקדוש ברוך הוא שיקחו. אבל שבט לוי שלא היו בעבודה, הרי שבט לוי לא עבדו במצרים, לא הותר להם, והם לא לקחו את השלל הזה, והם לא לקחו את ההשאלה הזאת ממצרים, ואם הם היו לוקחים זה גזל בידם. כי אחת משבע מצוות בני נוח הוא הגזל, וממילא שבט לוי לא הקריבו קורבנות עם הנשיאים, מפני שלא היה להם כערת כסף, מזרק כסף, כף אחת עשרה זהב. מאיפה יביאו שבט לוי כל כך הרבה? לא היה להם. מילא כל השבטים, הרי היה להם שלל ממצרים בלי סוף, אבל שבט לוי, הם לא יכלו להקריב כף אחת עשרה זהב, הם צריכים להביא כערת כסף אחת, מזרק כסף, כל הדברים האלה לא היה להם, ולכן שבט לוי לא הביאו. זה נפלא ביותר. כך אומר השח על התורה, אז הוסיף לי הרב שלום רוטלוי, נו, ומה הסיבה אם ככה שאהרון יצטער? אז מה יש לו להצטער? אז אין לו, מה יכול לעשות? אלא ממשיך השח ומסביר, וקורח היה נבהל להון איש רע עין, ולא ידע כי חסר יבואנו, והיה הולך מבית לבית וחומד ורואה איך היו כל אחד ואחד מישראל נוטלים ממונם של המצרים. נכנסה חמדת הממון בליבו, ומה הוא עשה? הלך וחיפש, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו שימצא את האוצרות של פרעה. הוא לקח אחד משלושת האוצרות שהחביא יוסף במצרים. אבל כיוון שזה לא היה ישר, אמנם שהקדוש ברוך הוא גילה לו, וזה מפני שבדרך שאדם רוצה להילך מוליכים אותו, אבל לא היה ישר לקחת את זה. לכן מהכסף הזה אף אחד לא נהנה, לא קורח ולא אף אחד אחר, זה נבלה באדמה ודי. ממשיך השח, וכשראה קורח וידע בחוכמה שאותו המטמון אינו שלו והוא כמו גזל בידו, ומשה ואהרון בא להם האושר בהתר. משה מהפסולת של הלוחות, כך כתוב, פסול לך שהפסולת תהיה שלך. והמחצב הזה שנקרא סנפרינון, שמזה הוא עשה את הלוחות, זה היה דבר יקר מאוד, הוא נהיה עשיר. ואהרון מאיפה היה לו? כי הוא היה כהן גדול. וחזל אומרים, מה זה גדול? גדלהו משל אחיו שצריכים להעשיר את הכהן הגדול. אז על זה הוא קינה בהם כל כך ועשה את מחלוקת קורח. אומר השח, כשראה כן, אמר רב לכם, זהו העושר, הוא הרבה לכם, כי כל העדה כולם קדושים. הוא בא להם בשכר תורחם ועמלם. ומדוע תתנסו במה שלא עמלתם בו ולא גידלתם? כך מסביר השח, זה הסיבה שקורח התקנה באהרון ובמשה. עכשיו, אומר הרב שלום רוטלוי, יוצא שאהרון ביום שהוא נהיה כהן גדול, הוא כן נהיה עשיר, הוא כן יכל להביא את קורבן הנשיאים. הבעיה היא שמתי הוא נהיה כהן גדול? באלף בניסן. ורק אז היה לו את הכסף. ובאלף בניסן הנשיאים כבר הביאו את הקורבנות, אלא שהשם אמר למשה, כך מהם, רק תסדר את זה לפי סדר, כל אחד יביא ביום אחר. יוצא לפי זה שבשעה שהנשיאים הביאו, לאהרון עוד לא היה הכסף, ולכן הוא לא יכל להביא. אבל אז הוא הצטער, אם היה לי את זה יום קודם, גם אני הייתי מביא. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג שלך גדולה משלהם, שאתה מעלה ומדליק את הנרות, וכמו שהרמב"ן מסביר, שזה לדורי דורות, גם בהמשך כשיהיה חורבן, עדיין יהיה לך את נרות החנוכה. דרך אגב, הרב פנחס מימון מאשדוד שלח לי שאולי זה ההסבר בוידבר ואמרת. דיבור זה לשון קשה, אמרת זה לשון רכה. אז איך זה מסתדר ביחד? אלא שכיוון שהרמב"ן מסביר שהשם הראה לו את החורבן, ממילא זה היה וידבר, זה לשון קשה, הוא ראה את החורבן והיה לו מזה צער נורא. אבל ואמרת, לא עצמו היה בזה נחמה שכל עם ישראל ידליק נרות חנוכה בזכות הנכדים שלו, שבט הכהנים שעשו את נס החנוכה. בהמשך אומרת התורה, השם אומר למשה רבינו, דבר, קח את הלוויים ואמרת עליהם, מה פירוש? קח את הלוויים, מה זה אגד חבילות, תשים לו בול על המצח, שלח אותו בדואר? לא, אומר רש"י, ככם בדברים. תגיד להם, אשריכם שזכיתם להיות שמשים לשכינה. אני לא מבין, תסתכלו מה שנראה בפוליטיקה. אנשים משתגעים בשביל קצת כבוד. אנשים מוכנים להתבזות נורא בשביל עוד טיפה כבוד. אז למה פה שהולכים למנות אנשים להיות לוויים, לתת להם משרה, לתת להם חשיבות, לעשות אותם מעבר לישראלי הרגיל, ליהודי הרגיל, למה צריכים לשכנע אותם? קח את הלוויים, קחם בדברים, תסביר להם שזה כדאי להם, הם יהיו שמשים של הקדוש ברוך הוא, מה הסיפור? תגיד לו שנותנים כבוד, הוא ייקח את זה בשתי ידיים, לא? והתשובה היא, כך אני חושב שאפשר לומר, הרי אנחנו רואים שיש היום אברכי כוללים שלומדים תורה ולא מרוויחים כסף, והקהל צריך לתמוך בהם. וזה נקרא אצלנו מצווה גדולה מאוד שנקראת החזקת תורה. מי המציא את הדבר הזה שיהיו אנשים שרק לומדים תורה ולא יהיה להם כסף והקהל צריך לתמוך בהם? מי המציא את הכוללים? שאלתי באיזה מקום, אז אמרו לי החזון איש, אחד אמר לי לא, זה התחיל כבר בקובנה, אצל רבי יצחוק אלחונון, ספקטור. האמת היא לא ככה. האמת היא שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. איפה? הוא נתן את הארץ לעם ישראל, ואמר למשה לחלק את זה רק ל-12 שבטים, כולל בתוכם את אפרים ומנשה. מי לא קיבל? שבט לוי. ולמה לא קיבלו? כי הם עובדים בבית המקדש. סליחה, כמה זמן הם עובדים בבית המקדש במשך שנה? שבועיים ולא רצוף, אלא שבוע בחצי שנה ועוד שבוע בחצי שנה. אז למה הם לא יכולים לעבד אדמות? תן להם חלק בארץ והם יתפרנסו כמו כל אחד אחר. והתשובה היא, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה שבט אחד שיחיה רק מתרומות. למה? כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שלכולם יהיה חלק בתורה. אז שבט שלם הוא לא נתן להם חלק בארץ, והם חיים מתרומות ומעשרות וכל מיני נדבות. ולמה? כדי שיהיה לכל אחד חלק בתורה שלהם. גם היום, מה הקדוש ברוך הוא נותן לביל גייטס 70 מיליארד דולר, שזה סכום שאפילו לכתוב אותו אנחנו לא יודעים, אז הוא לא יכול לתת לכל אברך 10,000 דולר בכניסה לבית כל ראש חודש? אז למה זה לא עובד ככה? אלא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. הוא נותן לעם ישראל את הזכות בתורה של כל האברכים האלה, של שבט לוי. אם ככה זה נפלא. יוצא שכשאתה לוקח אדם ואתה אומר לו, תשמע חביבי, אתה הולך להיות לוי. כן? ומה זה כולל? זה כולל שתהיה שנורר כל החיים שלך. זה כולל שלא יהיה לך חלק בארץ. הופה. בשביל מה אני צריך את זה? בשביל מה אני צריך את זה? עזוב. תן לי להיות יהודי רגיל, אני אקבל חלק בארץ, אני אתפרנס כמו כולם. למה אני צריך על הראש להיות שנורר? התשובה היא, קח את הלוויים, קחם בדברים. תגיד להם, אשריכם שזכיתם להיות שמשים לשכינה. תגיד להם, אשריכם שאתם זוכים לשרת את עם ישראל. תגיד להם שאשריכם שאתם שומרים משמרת הקודש. זה לא כל כך פשוט. זו הקרבה גדולה. מה, כל הבעלי כישרונות האלה שנמצאים בכוללים, אברכים מתמידים, בעלי כישרונות, אם הם היו יוצאים לשוק העבודה, הם היו הכי מבוקשים. אבל הם לוקחים על עצמם להיות שמשים לשכינה. הם לוקחים על עצמם להיות שמשים לעם ישראל ולחיות מתרומות, להיות שנוררים. זה הזכות שלנו, של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו להחזיק החזקה של תורה, שיהיה לנו שותפות בתורה של, של כל לומדי התורה של שבט לוי. ככם בדברים תגיד להם, אשריכם שזכיתם להיות שמשים לשכינה. אחר כך, בהמשך של הפרשה, יש לנו פסוק שחוזר על המילה בני ישראל, לא יאומן כי יסופר, חמש פעמים. חמש פעמים לא חוזר על אני אקריא את הפסוק, זה ממש ממש מדהים. אומר הפסוק ככה, שנייה אחת, ואתנה את הלוויים, זה פרק ח' פסוק י"ט, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. הרי זה ממש צועק הפסוק הזה, שהמילים בני ישראל ממש מיותרות, אפשר היה להסתדר עם פעם אחת או פעמיים. אומר רש"י, חמישה פעמים נאמר בני ישראל במקרא הזה להודיע חיבתן, שנכפלו אז קרותיהם במקרא אחד כמניין חמישה חומשי תורה. מה הנקודה כאן? להגיד חיבתן, שכמו חמישה חומשי תורה הם נזכרים חמש פעמים בפסוק אחד. אז קודם כל, למה הוא מזכיר את זה בפסוק שהוא מדבר על הלוויים? אם הוא רוצה להגיד חיבתן של בני ישראל, שיגיד את זה על בני ישראל. הוא אומר לא, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל. אז הוא מדבר על הלוויים, ומתוכם הוא מזכיר את בני ישראל. אז שוב אמר לי הרב שלום רוטלוי, לפי הרמב״ם המפורסם בסוף הלכות שמיטין ויובלות, אומר הרמב״ם שאדם שרוצה להיות משבט לוי, גם אם הוא לא מצד האיחוס, הוא לא שבט לוי, אבל אדם רוצה ללמוד תורה ולסמוך על הקדוש ברוך הוא שימציא לו מזונותיו, כל אחד מעם ישראל יכול להיות לוי אם הוא רוצה. ולמה? מפני שזה זכות, אדם שרוצה ללמוד תורה ולהתפרנס ממה שהשם ייתן לו, זה זכות שכל עם ישראל יכולים. אני אקריא רק את המילים של הרמב״ם בעצמו, עוד שנייה אחת. עוד שנייה אחת, הרמב״ם, הנה, הרמב״ם אומר ככה, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים ללוויים. הרי דוד המלך עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי. אז אם כן, כשאתה מדבר על הלוויים, אתה אומר לעם ישראל, אתם תראו כמה אתם חיבתכם לפני המקום, שהקדוש ברוך הוא מזכיר אתכם 5 פעמים כנגד 5 חומשי תורה. מה הרמז פה? כל אחד מעם ישראל, גם אם הוא בני ישראל ולא לוי, אם הוא רוצה הוא יכול להיות לוי. נפלא מאוד. אלא שעדיין יש לשאול, אז למה שלא יזכירו 6 פעמים? ואז יהיה לנו כנגד 6 סדרי משנה, עוד יותר טוב, לא? והתשובה היא, אומרים בחומש, בספר תורה, 5 חומשי תורה, אם חסרה אות אחת, כל הספר תורה פסול. מה שלא נכון לומר לגבי 6 סדרי משנה. אבל בתורה אפילו אות אחת חסרה, הספר תורה פסול. וזה הכוונה להראות חיבתם לפני המקום. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את בני ישראל, שזה כמו 5 חומשי תורה, שאפילו יהודי אחד חסר, זה מחסיר בכל עם ישראל. אפילו יהודי אחד חוטא, זה מחסיר בכל עם ישראל. כשכולנו ביחד, ברכנו השם, כולנו כאחד באור פניך. כולנו כאחד, אפילו אחד חסר, פוסל את כל הספר. מעניין מאוד, שגם בתפילה, לפני תפילת 18 בבוקר, אנחנו אומרים 5 פעמים את המילה ישראל. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדחי נאומך יהודה וישראל, גואלנו השם צבקות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה השם, גאל ישראל. הנה לנו שה5 פעמים ישראל חוזר גם בתפילת השחרית, להראות חיבתנו לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לעשות חצוצרות, ובזה יתקעו כשרוצים לקרוא לעדה או לנשיאים או כשיוצאים למלחמה. ובסוף כל הפרשייה הזאת מסיימת התורה ואומרת, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. אז מה זה מועדיכם? אנחנו יודעים. מה זה ראשי חודשיכם? גם את זה אנחנו יודעים. מה זה יום שמחתכם? התורה אומרת, וביום שמחתכם, ובמועדיכם, ובראשי חודשיכם. מה זה יום שמחתכם? התשובה היא, יום שמחתכם זה שבת. כך אומרים בספרי, חזל בספרי כך אומרים, שיום שמחתכם זה שבת. זה יסביר לנו איך הגיע לכל זמירות השבת המילה שמחה. מנוחה ושמחה אור ליהודים, יום שבתון, יום מחמדים. מה פתאום שמחה? יש מצוות שמחה בשבת. אבל הנה, זה יום שמחתכם. או כמו שכתוב בזמר שכתב הארי הקדוש, כי יום שמחות הוא ותשמחני. יום שמחות הוא? כן, וביום שמחתכם זה שבת. אותו הדבר אנחנו אומרים גם בתפילה. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג, עם מקדשי שביעי, כולם יסבעו ויתענגו מטובך. למה ישמחו במלכותך? איזה מצוות שמחה יש כאן? התשובה היא, וביום שמחתכם זו שבת. ולכן בשבת צריכים לשמוח. אמנם לא נאמר מפורש מצוות שמחה, אבל אתה רואה שכל הזמירות מדברות על שמחה ביום השבת. אנחנו עוברים לסוף הפרשה, שמרים ואהרון דיברו על משה רבינו, ודיברו על זה שהוא גירש את אשתו, וכאן הקדוש ברוך הוא ממש לא אהב את זה, ומרים ואהרון נהיו מצורעים, אלא שאהרון נרפא מיד כדי שיוכל לטהר גם את אחותו. ואהרון פונה אל משה רבינו ואומר לו, אל נתהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. מה הוא אומר לו? זה אחותינו. עכשיו כשהיא מצורעת זה כמו שההורים שלנו מצורעים. תתפלל עליה. ומשה רבינו באמת מתפלל, כל נערפה נעלה, והקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו, ואמר לו בסדר שהיא תהיה רק מוסגרת שבעת ימים, והכל יהיה בסדר. אז באמת ככה זה הולך, אלא שהקדוש ברוך הוא, כשהוא מסביר לאהרון ומרים מה הבעיה, אומר להם הקדוש ברוך הוא, תצאו מאוהל מועד. ולמה אמר להם לצאת? אומר רשי, הוא אמר להם לצאת מפני שהוא רצה לדבר על שבחו של משה רבינו, ואין אומרים כל שבחו של אדם בפניו, אז לכן הוא אמר להם שיצאו. אומר רשי, אני מקריא את הרשי, ויצאו שניהם, ומפני מה משכן ויפרישן ממשה, לפי שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו שלא בפניו. אז לכן השם אמר להם לצאת, הפריד אותם ממשה רבינו. עכשיו כשהתורה מדברת, התורה אומרת, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. שואלים, אז למה לא כתוב והאיש משה ענב מאוד מאוד? כי הרי כך כתוב במסכת אבות, מאוד מאוד הווי שפל רוח, ואילו אצל משה רבינו כתוב רק מאוד אחד. אבל התשובה היא נפלאה, כיוון זה היה בפניו עדיין, אז אי אפשר להגיד את כל שבחו, אלא רק מקצת שבחו, וזה ענב מאוד ולא מאוד מאוד, למרות שבאמת הוא היה ענב מאוד מאוד, אבל בפניו אמרו רק מאוד. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? תדעו לכם שמשה רבינו הוא לא נביא רגיל. אתם נביאים רגילים, לכן מספיק לכם שאתם יכולים להיות נשואים, וכשברוח הנבואה אז אתם פרושים. משה רבינו הוא אדון הנביאים, והוא צריך להיות כל הזמן מוכן לנבואה, לכן הוא לא יכול להיות נשוי, ועל פי ציווי שלי הוא גירש את אשתו. וזה אומר להם הקדוש ברוך הוא, ויאמר שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו את ודה בחלום אדבר בו, זה בכל הנביאים. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט, ומדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה? זהו. עכשיו, על העניין הזה של מדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה, אני רוצה לדבר כמה מילים, כי הנושא הזה של לדבר בצדיקים זה מחלה נוראה ואיומה. הגמרא אומרת במסכת שבת שכל מי שמבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו שהשם ישמרנו. ומדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה? מדוע לא יראיתם? היצר הרע בא לבן אדם ואומר עזוב, זה לא תלמיד חכם זה. אבל האמת, הרי את האמת יודעים, זה תלמיד חכם. ומה אתה מרוויח מזה שאתה מדבר? מדוע לא יראיתם לדבר כל המבזה תלמיד חכם? אין רפואה למכתו שהשם ישמרנו ויצילנו. אין רפואה למכתו. ממילא רבותיי, יש סיפור נפלא על הבעל התניא. בא אליו יהודי עם הרבה צרות, והבעל התניא אמר לו שהוא יביא עד הערב כיכר, לא כיכר, ליטרה זהב לצדקה. זאת אומרת שיביא לבעל התניא, הבעל התניא יחלק את זה לצדקה, אבל עד הערב. הוא, אף על פי שהיה בעל יכולת, לא כל כך שמח לתת כל כך הרבה כסף, ולקח לו זמן להתלבט עם עצמו, למחרת הוא הביא. אמר לו הבעל התניא, אני מצטער מאוד, איחרת את המועד. שאל אותו למה? מה ההבדל בין אתמול להיום? אמר לו בעל התניא, תראה, הצרות שלך נובעות מזה שאתה דיברת דברים לא יפים על תלמידי חכמים. כל הצרות שלך באות מזה. והגמרא אומרת שמי שמבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. היחיד שנותן רפואה זה הרמב״ם. הרמב״ם פוסק שמי שמבזה תלמיד חכם, קונסים אותו ליטרה זהב. אבל הלכה לא נפסקה כמו הרמב״ם. וממילא, אין לך רפואה. אבל מצאתי לך פתרון. אתמול היה כ"א טבת, היה יורצייט של הרמב״ם. וביורצייט פוסקים הלכה כמותו בשמיים. אז אתמול היה לך סיכוי, אם היית מביא את הליטר הזהב, היו פוסקים כמו הרמב״ם ומחפרים לך על זה. אבל היום אני כבר לא יכול לעזור לך. ומדוע לא יראיתם לדבר? מדוע לא יראיתם לדבר? כמה צריך להיזהר? תלמידי חכמים, זה העושר שלנו, בבת עינינו, כמה צריכים להיזהר? מוריי ורבותיי, אם כבר הזכרנו את זה, אז נוסיף פנינה נפלאה שמצאתי השבוע בשם הגאון מאוסטרובצה. הרי כתוב שכשיוסף הצדיק התגלה אל אחיו, אז הוא נתן להם כל אחד מתנות, ולבנימין הוא נתן מתנות יותר. הוא נתן לו 300 כסף וחמש חליפות שמלות. ועל זה מיד הגמרא שואלת, מה, אבא שלו כבר, תראה, אבא שלו נתן לו קטונת פסים, ומזה נהיה קנאה, והוא חוזר על אותה טעות, למה הוא עושה את זה? למה הוא נותן לבנימין יותר מאחרים? והגמרא מתרצת. שואל הגאון מאוסטרובצה, אז למה הגמרא לא שואלת על ה-300 כסף? למה היא שואלת רק על החמש חליפות שמלות? עונה הגאון מאוסטרובצה דבר יפה מאוד. הוא אומר ככה, הרי יוסף שם את הגביה באמתחת בנימין, וכשמצאו את זה, האחים שלו ביזו אותו. אמרו לו, גנב בן גנבת. הם חזרו למצרים, ואז יוסף מתגלה אליהם, אבל יוסף יודע שיש כאן בעיה, הוא גרם להם לבזות תלמיד חכם. הוא גרם להם לבזות את בנימין, ובנימין היה תלמיד חכם. צריך לפצות אותו. מה הפיצוי? ליטר זהב. כמה זה ליטר זהב? אז ברש"י במסכת בכורות בדף נון, כתוב שזה 25 סלעים. ותוספות אומר שסלע זהב שווה 12 סלעי כסף. אז אם 25 סלעי זהב זה ליטרה, וכל סלע זהב זה 12 סלעי כסף, אז כמה בעברית זה יוצא? 300 כסף. וזה היה הפיצוי על זה שביזו אותו. מעבר לזה הוא נתן חמש חליפות שמאלות. על זה הגמרא שואלת, למה הוא עשה את זה? הרי הוא גורם קנאה. אבל במה שנוגע ל-300 כסף, זה כולם הבינו למה הוא עשה. כי היה צריך לפצות אותו על זה שביזו תלמיד חכם. ומה הביזוי על תלמיד חכם? ליטר זהב. ליטר זהב זה 300 כסף. יהי רצון שנזכה לשמור על הפה שלנו, לא להתטפש ולא להתבזות, וחס וחלילה, לא לגרום לעצמנו כזאת מן רעה, אלא אך טוב וחסד ירדפונו כל ימי חיינו, ושבנו בבית השם לאורך ימים, בשמחה, בבריאות, ויהי רצון שכל אחינו בית ישראל, הקדוש ברוך הוא יפקוד אותם בכל ארצות מושבותם, ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, ונאמר אמן, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.